שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
שלום לכולם, אנחנו היום ממשיכים בנושאים הכל כך מרכזיים שהכילנו בהם בשבועות הקודמים, וכיוון שהכילנו באפס קצהו של נושא ענק שכולנו מבקשים אותו, רוצים לרכוש מיומנות בו, רוצים לקנות אותו, והוא הנושא שנקרא יראת שמיים. איך מנחילים את זה לעצמנו, לסביבתנו, לילדינו? הדבר שהוא המהות של האדם, המעצור האמיתי שלו, גם כשהוא עדיין לא קנה אותו לגמרי, מפני מעברים של גבולות מעבר לצורך, אל האמת. איך קונים את זה? זה דבר שכפי שאמרנו, הוא החוכמה האמיתית. זה החוכמה היחידה שהן יראת השם, היא חוכמה. אחת חוכמה, והיא לקנות את הראשית של כל חוכמה, ראשית חוכמה יראת השם, וכידוע לא קל לקנות אותה, וזה בניגוד למה שרווח, שכביכול אני דתי, אני נקרא מסורתי או חרדי, אז ממילא כמובן שיש לי את המרכיבים הבסיסיים לכך, ולנו אומר הבורא יתברך בפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם, וכפי שדייק רבינו משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים, תבין, לא שתהיה, עדיין לא תהיה. אם תשקיע מאמצים כמו שאדם משקיע לרכוש פרנסה, למצוא מטמון, לחפש גז במעבי האדמה או במעבי הים, במעמקי הים, אז תבין על מה מדובר. קשה לנו לומר שאנחנו כבר השקענו ביראת שמיים ובקניינים שלו, של המידה הזו שנקראת יראת שמיים, כמו שמשקיעים בפרנסה או במציאת מטמון. לכן, נגענו באפס קצהו בשבוע שעבר, ואם אנחנו כבר מתקדמים לקראת שבת שמברכים בו חודש תמוז, סיוון בחודש של מתן תורה היא כבר במחצית שנייה אנחנו, וחשוב מאוד לקנות את זה. אז הייתי רוצה היום, בראש ובראשונה, לפתוח באיזשהו סיפור שממחיש, סיפור שהיה, העיד על כך הצדיק והגאון והקדוש בעל, שזכה בנוסף לכל מעלותיו או כתוצאה מכל מעלותיו לגילוי אליהו לא פעם אחת, רבי אליהו לפיין זצל שהסתלק בקף אלול תפשין למד, והיהודי הקדוש הזה היה חניך אסכולת כלם, היה בלונדון, והגיע בשנים מאוחרות יותר לארץ ישראל, נהיה והפך להיות מנהל רוחני בישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים רכסים בצפון. וכששאלו, שמעתי ראשי הישיבה שם, האם לקבל יהודי זקן כזה כמשגיח, אמר להם רבינו החזון איש הקדוש, זה בסדר, עוד יהיה לו בעזרת השם הרבה מה להשפיע. וכידוע רוחו חופפת על המקום הזה עד היום. והוא בספרו לב אליהו העיד על כך שהוא ראה את העובדות האלה, הכיר את המקום הזה, בחן את זה בפנקס הקהילה של אותו מקום, ואני משתמש בעובדה הזו בעדותו כדי לקבל מושג מה זה ראייה בשרית ומהי ראיית שמיים. אמרנו שיראה זה אותיות ראייה, לראות אחרת את הנתונים. כמה אנשים יכולים לראות מחזה מסוים, מראה, תמונה, וכל אחד רואה משהו אחר. נראה לי כך, נראה לי כך, כל אחד נתפס לזווית אחרת, לא רק בעניינים של השקפה, בעניינים של תמונה מציאותית מול העיניים. מה אתה רואה כאן? הדבר הזה טעון הרבה חינוך, זה נקרא ראיית שמיים. לראות ראייה שמימית, פרספקטיבה רחבה של התמונה, ולא ראייה מצומצמת של מה שנראה בעיני בשר, אלא להבין את המכלול. אני מונשם, יש מנשים. אני נברא, יש בורא. אני נוצר, יש יוצר. יש מישהו שמנהל את המערכת הזו, את המציאות המורכבת הזו. אלף בית של היהדות, אלף בית של יסודות היהדות, מ-13 היסודות שהרמב״ם מנה. 13 עיקרי הדת של הרמב״ם, שהם יסוד צורתו של יהודי, הראשון שבהם הוא אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא בורא, הוא מנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה, ועושה ויעשה לכל המעשים. בורא, מה שנקרא באנגלית creator, מייצר, מייצר את הלבלב, מייצר את הירח, מייצר את התא, את התאים. בורא ומנהיג, זה עוד דבר, מנג'ר, מנהל. יש מי שעשה את השולחן, אבל השולחן כבר מתפקד בלעדיו. עושים עם השולחן מה שרוצים ולא שואלים אותו. ייתכן שבכלל הוא כבר מת, זה שעשה את השולחן או את הכיסא. הוא יצר את ההרכב של השולחן, אבל הוא לא מנהל את עניינו של השולחן. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא לא רק בורא. הוא מנהיג, הוא מנהיג, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, לכל הברואים. ברואים זה כולל גם יפנים, כולל גם חבר'ה מאריטריה או מסומליה. את כל הברואים, והוא לבדו עשה, אף אחד לא עוזר לו, לבדו. עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, לכל המעשים. נבין מה אנחנו מדברים. עם האמונה הזו עם ישראל הולך 3,330 שנה, כך חגגנו שלשום לפני שבועיים. שלשום לפני שבועיים חגגנו את זמן היותנו לעם, את ייסוד עם ישראל בסיני, היום הזה נהיית לעם. היום אנחנו בכף ב' בסיוון, האלפים, תפשין, עין, ח', היינו 5,778, וחגגנו מ-2448 שהחללית יצאה לדרך, החללית ששמה עם ישראל, הרכבת יצאה לנסיעה, ואנחנו כבר נמצאים כמעט בתחנה הסופית, ממש דור אחרון, דור משיח, 3330 שנים עם אותה אמונה, שהתייסדה והועמדה, במעמד הר סיני, ואיתה רצים, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, והודעתם לבניך ולבני בניך. אבא שלי היה יליד אזור טרנסילבניה באירופה, אבא שלו כבר היה תלמיד של הכתב סופר, ולמעלה בקודש, ההוא מתימן, ההוא ממרוקו וההוא מרומניה, כולנו הגענו מאותו מקום, הגענו מהר סיני, והולכים עם אותה אמונה. והראשון ל-י"ג יקרי הדת של הרמב״ם, שהוא, שאני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא בורא, ולא רק בורא, אלא גם מנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה, ועושה, ויעשה לכל המעשים. מתרחשים חדשות, יש אירועים חדשותיים, אירועים אקטואליים, אירועים אישיים לאנשים, יש יד מכוונת, והיא משתמשת בכל מיני בובות, ובובי בובות, וכל מיני שליחים, שמבצעים את רצונו של המנג'ר, של המנהל הראשי. אני רוצה לתת דוגמה, והדוגמה הזאת תמחיש לנו עד כמה חייבים לפתח ראיית שמיים אצלנו ואצל ילדינו, באירועים שאם אתה לא מפתח יראת שמיים, אז לא רק שאתה לא רואה את האמת, אתה חי בשקר. זה הניסיון של החיים. העולם נקרא עולם מלשון העלם, הוא מעלים את האמת, פשוט מעלים, מסתיר. נותן לך תמונה כאילו העסק הוא בפרשנות שונה לחלוטין. אתה מנווט, אתה מנהיג, אתה קריזמטי, אתה עוצמתי, אתה משפיע. זה הניסיון שלך, לחיות בתוך הבועה המצומצמת הזאת של מה שלצערנו נקרא בחוץ פתוח. אנחנו יודעים עד כמה זה מצומצם, ראייה כל כך מצומצמת. או לקבל ראיית שמיים ולהבין שבעצם יש פה קטע מקום, קונטקסט שלם שעלינו לפתוח את העיניים ולהבין שיש מישהו שמנהל פה את העניינים ויש לו שיקולים אלוקיים בכל הניהול. ולפעמים אתה יכול לפרש בעיני בשר את א', והאמת היא שזה ממש לא זה. לכן העולם נקרא עולם מלשון העלמה. העלם, כך אומרים רבותינו, כך כתוב בראשונים, העולם, השם שלו הוא העלמה. זה שם פירושו הגדרת עצם. אני מעלים, ותפקידך בעולם לגלות את האמת, לחשוף את האמת, לגלות ולסלק את המסכה בכל אירוע ואירוע, ולהבין מי באמת מאחורי כל העניינים. העולם הזה קורא לו דוד המלך בתהילים חושך, תשת חושך והיא לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. הבורא השיט מציאות שנקראת חושך, חושך זה העולם הזה, לילה, לילה זה אותיות יללה, כך אומר רבינו הארי הקדוש, כתוצאה מהראייה החשוכה הזו, לפעמים מייללים על דברים, כשלמעשה היו צריכים אולי לשמוח במבט ענק ורחוק. חושך, אומר הארי הקדוש, אותיות המילה כחש וגם אותיות המילה שכח. חושך, חט, שין, חף, זה אותיות כחש. כחש זה שקר, וכיחש באמיתו, הוא מכחש. היינו משקר, משנה. העולם משקר, זה נקרא עולם השקר. שכח, שין, כף, חט, משכיח נתונים, אתה פשוט משדר חדשות, מפענח פירושים פוליטיים, מנסה לפרשן אירועים, ואתה פשוט מחסיר נתוני יסוד בפרשנות הכלכלית או הפוליטית או הביטחונית שלך. אתה פשוט לא מתייחס לנתונים הכי בסיסיים שיש פה בעל הבית לעולם. ואתה רק מפרש מה חושב הפוליטיקאי הזה או הנשיא הזה או ראש הממשלה הזה, ומה השיקולים האלה ואחרים שנוגעים לעניינים, כמו שאמרנו, כלכליים, אסטרטגיים. אתה לא, אתה פשוט כמו אדם שלא מתייחס מפה ראש הממשלה ושר ביטחון, ומדבר על שיחה של ילדים. איך אמר נפלא הגאון הצדיק רבי דוב יפה, שני אנשים דיברו על סיכויים של הצלחה של מדינה זו או אחרת, או על איזה שהם שיקולים במאבק צבאי מסוים. אז אחד אמר לחברו, מה לנו לדבר? יש בורא לעולם, הדבר תלוי בזכויות, הדבר תלוי בעבירות, במצוות. יכולים להיות הפתעות רבות, יכולות להיות הפתעות. אז הוא אמר לו, עזוב רגע את הנושא של בורא, בוא נדבר בלי זה, בוא נדבר כרגע מבחינה פוליטית או צבאית או כלכלית בלי זה. אמר רב דוב יפה, אותו אדם שאמר כך, הוא כאילו אמר לחברו, בוא נדבר כמו שני משוגעים בבית משוגעים, במקום של אנשים חולי נפש. בוא נדבר כמשוגעים לכמה דקות. אתה פשוט מתעלם מהאלף בית של העולם, בורא, מנהל. מנהל יומני חדשות, מנהל פרשנויות שונות, ואתה פשוט מתעלם ומשחק בנדמה לי. כשהמערכת עצמה מוכרעת רק לפי שיקולים שונים לחלוטין. זה כחש, זה שכחה, שכח. זה נקרא חושך. חושך זה מצב שבו אדם לא רואה את כל הנתונים, ולכן הוא מוגבל בהחלטות שלו. אם אנחנו יושבים בערב באור חשמל, ולפתע יש הפסקת חשמל, אז אנחנו לפחות מודעים לעובדה שכרגע אין חשמל, אז צריך להיזהר כשאנחנו יוצאים מהחדר, לא להתעכל בכיסא, בשולחן, במדרגה, באיזשהו בלטה. עלינו, אנחנו לפחות מודעים לעובדה שאנחנו מוגבלים. זה חצי צרה. אבל מה קורה, כמו שאומר המסילת ישרים, חושך מסוג אחר, ערפל, נדמה לו על עמוד שהוא אדם ועל אדם שהוא עמוד. לא רק שהוא לא יודע את הנתון, הוא בטוח שהוא צודק. זה עמוד, זה לא אדם, מה אתה מדבר? הוא מתווכח בלהט, בכל מיני תוכניות של פובליציסטיקה, הוא מתווכח ומנסה להוכיח את צדקתו, ובכלל לא חולם עד כמה נתוניו מוגבלים. עד כמה הוא לא רואה את התמונה. החולה הזה יבריא, לא יבריא, החולה הזה... תגיד לי, אתה יודע שיש גם בורא שמחליט פה החלטות על החולה הזה? כמה פעמים הרופאים שומעים, לא יודע, זה נס רפואי, נכון? אני לא מבין איך הוא יצא. איך ילדי משפחת גרוס יצאו מהרעלה של אותה הדברה רעילה שהייתה שם עם החומר ששמו פוספן? איך? אדוני, יש עוד מרכיבים, נכון? אתה משתמש בקמו, בלב, ריאות, מכונות. יש מרכיבים של תפילה, של קבלות, של סילוק מכשירים מהבית שהיה שם, ששינה, אנשים שינו את טבעם, אז הבורא שינה גם כן, במידה כנגד מידה, את הטבע הרע של המחלה הזו. ואיך אמר אחד הרופאים שם שחזר בתשובה בשניידר? אני אומר לכם שבכל ההיסטוריה הרפואית של הספרות שאני רואה, בכל ההיסטוריה הרפואית אין מי שנשם פוספן לרעלן חריף ביותר לריאות שלו, וזה לא פגע לו בשריר הלב, בפרט ילדים. ממש אין לזה תקדים. וכשני הילדים האלה שהיו כבר לשערי מוות יצאו מזה, ראיתי שיש פה עוד גורמים שמחליטים מלבד המחלקה בשניידר. זה כרחשנו לו פלטה לשבת, וגם כן איזשהו מיחם לשבת ושעון שבת. פשוט, הוא היה לו את העוז לחצות את הקו ולומר, העלימו ממני נתונים. גדלתי בתל אביב בבית ספר זה וזה, לא סיפרו לי נתונים בסיסיים איך לראות את המציאות. זה נקרא שלא לימדו אותו ראייה שמימית על המציאות, אלא רק ראייה של צמצום המוחים. אני רוצה לספר כבר את הסיפור הזה שכותב הרב לופיאן. הוא כותב כך, ראיתי בפנקס הקבלות של אחת הקהילות, קהילת ליסה, שהייתה שם לפני כ-180 שנה, אולי 150, שם היה כתוב כאן, היה אחד מגיוני הדורות הקודמים, הגונים הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי, רבי יעקב בן יעקב לוברבוים, בעל הנתיבות המשפט, חיבר ספרי יסוד שנלמדים בכל היכלי התורה בכל העולם, ספרי נתיבות המשפט, ביאור על שולחן ערוך חושן משפט, חוות דעת, ביאור על שולחן ערוך יורה דעה, נחלת יעקב על מסכת ברכות, ממש גאון הגאוני. רבי יעקב לוברבוים, בן יעקב, סיפור שלם, למה לו ולאבא שלו קראו אותו שם, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, שם בפנקס של הקהילה שלו היה כתוב כך, ואני ראיתי, היו מסכמים שם אירועים מיוחדים, וכותבים את זה לזיכרון לדורות. הייתה לו בת, שהבת הזאת הייתה אלמנה. והבת הזו כבר נפטר, ביתו התאלמנה, והבת הזאת של רבי יעקב ושל בעל הנתיבות המשפט, הייתה לה בת שהייתה קלה בין האירוסין לחתונה. ביתו של רבי יעקב, ביתו של הנתיבות המשפט, הרסה את ביתה, וכנהוג באותו זמן, אספו את הכסף הנדרש לרכישת מוצרי הבית, צורכי הבית, בעיר הגדולה. נסעו ליום, יומיים לעיר הגדולה, או מהבוקר עד הערב, ושם רכשו את כל מה שרוכשים לצורך הבית, כמו שעושים אפילו היום. אולי תושבים שגרים בפרברי הארץ, בדרום, בצפון, באים לאזור המרכז, שם מרכזים את כל הקניות שנצרכות לחדרים, לבית, כל הדברים. ולצורך הגעה לעיר הגדולה, האלמנה הזו, האמא של הקלה, הזמינה מונית במושגים של היום, או איזה טנדר, אז היא הזמינה מרכבה, איזה עגלה, עגלה רתומה לסוסים, ונסעו באמצעות בעל עגלה, היום זה נהג מונית, או נהג טנדר, נהג מסעית, נהג אוטובוס. ונסענו לעיר הגדולה. אחרי איזה חצי שעה, רבע שעה, ומשום מה, במקום להיכנס לדרך הראשית, עד כמה שהיו דרכים אז, אבל היה איזשהו מסלול, נכנס לדרך צדדית מאוד. שאלנו אותו בהתחלה ללא שום חשש, מה קרה, למה אתה פונה פה ימינה? הוא אומר לו, אני בא לקצר, אני רוצה קצת לזרז, לקצר, יש לי פה איזה דרך מאוד מאוד מיוחדת, לקצר את הזמן להגעה לאותה עיר גדולה. הם לא חשדו בהתחלה, לאחר כמה דקות מתברר שהם נפלו בידי שודד מסוכן, שידע על כל הארנקים של הכסף שבידם, הציע מחיר זול במיוחד כדי לרכוש אותם, ובעצם ממש במושגים של היום, הסיפור של נחשון וקסמן, חמאסניקים הגיעו לאזור אור יהודה, נמל התעופה שם, ופשוט תוך דקה חיכו שם החמישה שותפים שלו לעולם הפשע, שני מדורות מוכנות לשריפה, הם תפסו את השתי נשים, את האימא, האלמנה, הבת של הנתיבות המשפט ואת הקלה, קשרו אותם באזיקים, קשרו אותם בחבלים, והתכוננו לשרוף אותם חיים בר מינן, ואת הכסף כמובן לקחו, ורצו לחלוק ביניהם את הכסף, כמובן, עושים חלוקה, זה הביא, זה... הם כמובן רעדו מפחד, כבר היו בשלב של הוידוי, הבינו שהם נפלו פה בפח, אצל שודד דרכים, שהציג עצמו כנהג מונית, או כאיזשהו מסיע, הם לא עלו באיזשהו חברה מסודרת, אלא הם הזמינו את הנסיעה אצל אותו בעל עגלה, שהיה נראה לא חשוד, והמתינו לסופם אמר ברעדה, בוידוי, בבחיות, בצעקות. מספר הרב לופיאן שם בספר לב אליהו, זה התמאמה קצת. עברו שם 2-3 דקות, משום שהיה איזה ויכוחון קל בין הנהג, המסיע, לבין ה4-5 השותפים שלו, איך לחלק את הכסף. הוא רצה 50%, הם רצו שיטול רק 30%. יש ויכוחים גם בעולם התחתון איך לחלק את השלל. ובאותם דקות מגיע שוטר, שוטר מהאזור, והבחין כנראה בקולות משונים מאחורי הבניין. פתאום הוא רואה שם שתי מדורות מוכנות, שתי נשים קשורות. הוא שאל, מה קרה כאן? מה העניין? הם נבהלו, הוא הזמין תגבורת, הגיעו שוטרים נוספים, כמובן עצרו את העבריינים הללו, קלעו אותם, ולאחר שהרגיעו את הנשים האלה שנרגעו, שחררו אותם לביתם, החזירו אותם הביתה, מבוהלות, והולכת לישון האמא, האלמנה, הבת של הנתיבות המשפט. ומי מגיע בחלום? אבא שלה. אבא שלה מגיע כל כולו בפנים זועפות, ואומר לביתו, האמא של הקלה, אותה אישה אלמנה, ביתי היקרה, אני כועס עלייך. ביתי היקרה, אני תמע עלייך. איך עשית דבר כזה? איך? את יודעת שנגזר עלייך, רחמנה לצלן, מה שנגזר כאן? עוד בשריפה? בר מינן. איך את עושה דבר כזה? איסור ייחוד, שמעת על הדבר הזה? לנסוע עם נהג? רחובות צדדיים? אז מה אם זה לא חדר נעול? אסור. גנים, מקומות שאין בהם הולך ועובר ושב. יש סיטואציות שזה ייחוד גמור, גם מתחת לכיפת השמיים. כידוע, מי שיודע כמה נזרים, אנשים יראי שמיים, שהולכים אולי להקים בית בישראל לצורך זה, עד כמה שום אופן לא במקום, לא באיזה גן, לא בחושך, לא בלילות, כל רגע זה שאלות של משחק במוח, משחק בלב, שאלות של יירק ואל יעבור, איסור ייחוד. איך את עושה את זה? ולמרות שאתם שתיים, את והנכדה שלי, הבת שלך, הקלה, אבל זה אדם פרוץ, פרוץ לא עוזר, הוא לא נקרא כלום. אסור לנסוע איתו, איך עשית דבר כזה? שכחת מה שלמדנו בבית? איסור ייחוד, לנסוע בעגלה, נסיעה ארוכה, מקום שאין עובר ושב ובכלל... ובפרט שאת הבת שלי, ויודעים שאת הבת של הרב הגדול, רבי יעקב לוברבוים, בעל הנתיבות המשפט והחוות דעת, ועוד ועוד, אז מה יגידו? זהו, זה מותר, את נותנת לזה לגיטימציה, מה שנקרא היום. אז יגידו, אם הבת של הרב, אז גם לי מותר, ואז היא התפשט לביתה, וכאן ושם. היה פה איסור של ייחוד שמשולף בחילול השם? תדעי לך, ביתי, אני נמצא במדור הכי עליון, מדור התורה, היכל התורה, אין לך מושגים, כשאדם נמצא בתוך גוף, הגוף הוא מעטפת, הוא סוג של סרבל כזה, אור הוא בשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני, הגוף עצמו הוא לבוש, הוא לא אנחנו, הגוף הוא כמו שקראנו לזה, חליפה של אסטרונאוטים, סרבל של כל מיני צוללנים, זה לא אני, אני זה הנפש, רוח, נשמה, ותדעי לך, אני מחוץ לגוף, אני, המציאות האמיתית שלי במדור שאין לך מושג, את בתוך גוף, אבל הייתי במקומי, ואני שומע בעולם הנצח שאומרים, ומכריזים שם, הבת של הנתיבות המשפט, וביתה, היינו נכדתו הקלה, יוצאים, לא רוצה להגיד פה, לדבר הכי קשה, הטרגי, עוד בשריפה, כדין בת איש כהן, את אביה היא מחללת דברים חמורים, שילוב של איסור של... אביזר של גילוי ריות פלוס חילול השם, ואני שומע שאת מובלת לשריפה. אני יוצא ממקומי ורואה, מי שרואה זה לא הרשתית, אישון לא רואה, נימים עדינים בעין הם חתיכות בשר וגידים, מי שרואה זה הנשמה, הרוח, הנפש רואה, ואני רואה שמוליכים אותך לשריפה וגם את הנכדה שלי הקלה. מיד רצתי למקום שצריך לרוץ, וצעקתי, תבטלו את הגזרה. זה הבת שלי, זה הנכדה שלי, אני מבקש שזה יעזור לה, שהזכויות שלי נתנו לה, להציל אותה ממוות. אמרו לי, לא יעזור לך. כל זה אומר הסבא, גדול הדורות, לביתו בחלום, באותו לילה לאחר שהיא שוחררה על ידי אותם שוטרים. הוא אומר לי, לא יעזור לך, כבוד הרב, משום שבמקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. יש פה אלמנט של חילול השם. מה זה חילול השם? לקרר יהדות אצל השני. האדם נכנס בעל חזות חרדית למסעדה שמוכרים בדברים לא טובים, הוא נותן לגיטימציה, הוא מקרר את החום, גורם לכך שזה יהיה לא נורא, ממילא גם השני והשלישי והרביעי אומר, הנה, הוא נכנס. איך אומרת הגמרא, מה נקרא חילול השם? כגון אני, תלמיד חכם שהולך 400 בלא תורה ובלא תפילין. כגון אני שהולך למכולת ואני לא משלם, וזה עלול להתפרש כאילו בעצם לקחתי בלי לשלם, למרות שקניתי בהקפה. חילול השם פירושו כל פעולה שמקררת יהדות אצל הזולת. אדם חרדי, בעל חזות חרדית, הולך עם סגנון מכשיר שאינו אמיתי, שאסור לחלוטין, נותן לזה לגיטימציה ומקרר את ההתייחסות אל המכשיר הזה בקרב הציבור, דווקא ביותו חרדי. לכן לפעמים גדולי הדור אמרו לאנשים כאלה, עדיף שתוריד את הזקן, תוריד את הכיפה, אז לא תקלקל אף אחד, רק את עצמך. אבל ברגע שאתה לובש גם כיפה וגם זקן וגם ציצית בחוץ, אתה גם מזיק לאחרים, חוץ ממה שאתה עושה לעצמך. עדיף שאולי תוריד את זה, ואז לפחות רק תזיק לעצמך, זה לפחות חצי מהבעיה. זה מה שאמר נתיבות המשפט לביתו, שרואים אותך בתור הבת של, בתור ביתי, הולכת ומזמינה מונית, נסיעה במקומות כאלה, בצורה שאסורה באיסור ייחוד, זה גם חילול השם. זה חילול, זה מלשון חלול. את מרוקנת, יוצרת מציאות חלולה מקדושת שמו יתברך, התעלמות ממציאות הבורא. אני אעשה מה שבא לי, דמוקרטיה. אני אעשה מה שמתחשק לי. רק לא אזיק לשני, אבל אני אעשה מה שבא לי. כמו מכוניות, רק שלא יהיה אקסידנט. תעשה מה שמתחשק לך. רבותיי, הוא אמר לה שנגזר עליה מוות, והוא ניסה לפרט, ניסה לבטל ולא, עלתה בידו. הוא ראה שזה מתקרב ומתקרב, הוא אומר, ראיתי שעוד דקה לוקחים אתכם ושורפים אתכם ולא משאירים ממכם זכר. הוא אומר, עליתי למקום גבוה יותר. ושם הגעתי להיכל התורה. שוב, אין לך מושגים. את נמצאת בעולם מאוד מאוד מוגבל. גוף זה מלשון מגופת החבית. בתוך מעטפות. זה לא המציאות האמיתית. זה דבר שהוא כחלום יעוף. כאבק פורח העולם הזה. דעי לך. עליתי למקום גבוה ושם צעקתי ונקרא המקום הזה איכל התורה. זה מעל כל המעלות שיש בעולם. והתחלתי לצעוק שאני דורש בזכות התורה, שאני למדתי ועמלתי וחידשתי, ודברי תורתי מתפזרים, מתבדרים, כלומר הם מפוזרים ונלמדים בכל העולם. אני דורש בזכות התורה לבטל את הגזרה מביתי האלמנה ומנכדתי הקלה. ואז ראית איך שמשתלשלים הדברים ומגיעים למטה בצורה של איזשהו שוטר, שלפתאום לפתע הוא שם לב, תשומת ליבו נתפסה לרחשים שבקעו מאחורי הבניין או מאחורי הדירה שם, והוא הגיע ואז ניצלתם. אני דורש ממך, מסיים את החלום הנתיבות המשפט לביתו באותו לילה, לתקן תשובת המשקל. תשובת המשקל פירושה לקדש את המקום בהלכות טהרה, בהלכות קדושה, בהלכות שמירת עיניים, בכל מה שנוגע לבית יהודי, לחזדש ולחזק ולייסד שיעורי תורה במקום, כדי שתהיה מודעות ברמה הגבוהה ביותר לכל מה שנוגע להתנהלות נכונה שבינו לבינה של בית יהודי, לשמור על קדושת המחנה. אני דורש ממך וזה יהווה תיקון. עד כאן החלום, עד כאן החלום. אומר רבי אליהו לופיאן, אני מכיר את העיירה הזו, הייתי שם עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, פחות מ-100 שנה לאחר האירוע, ותמיד ידעתי שהמקום הזה מצטיין במיוחד בקדושת המקום, בצניעותן של אנשים, בבתים קדושים, וממילא כמובן בצאצאים מבורכים במיוחד, ותמיד התפלאתי, מה שונה מקום זה מכל שאר הגלילות, שגם שם היה שמור, אבל לא ברמה כזו. עד שגיליתי את הסיפור בפנקס הקהילה שם, של הבת של הנתיבות המשפט, שייסדה שיעורים, ואני מודיע לכם שעד מלחמת העולם הראשונה, שפרצה בתף רשעין דלת, למניינה מ-1914, העיירה הזו, הקהילה הזו, הייתה שמורה בסדר גודל ענק, בלי שום יחס לשאר המקומות. והתעלומה פוענחה לי על ידי העיון בפנקס הקהילה. עד כאן לב אליהו, חלק ראשון, חוכמה ומוסר. יורשה לי, יש פה מאזינים ששומעים אותנו, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בדרום אמריקה, גם ברוסיה, שומעים אותנו. בכל מיני דרכים. ואני רוצה, באמת, אנשים קדושים, מבקשי השם, שרוצים לחיות נכון, לשאול אתכם שאלה קצרה. פשוטה שתיתן לנו מבט על הראיית שמיים מהזווית הזו. אם אירוע כזה היה מתרחש חס ושלום היום, ולצערנו לא חסרים אירועים דומים בפלישה של כל מיני מחבלים וכל מיני דוקרנים ופיגועים, אם היה מתרחש אירוע בדיוק כזה היום, אישה, שתי נשים, עולות אלמונית, לא הזמינו בחברה מסודרת, עלו על מה שנקרא חפר, מתברר שזה איזשהו מחבל וכולי, היה קורה אותו דבר, ומישהו הביאו אותם לביר נבלה, כמו שהביאו שם את נחשון השם ינקום דמו. מה דעתכם? מה היה כתוב בעיתון? עיתון חרדי. לא מדבר פה על בעיות של פריצות ושל קלות ראש ושל זלות ושל פרסום והפצה של כל הוויזר בעייתי, הכל למען תאוות הממון והפרסום, אלא מדבר איתכם פשוט הידיעה פרופר, נטו, אמיתית, אובייקטיבית. איך זה היה מדווח ביומן חדשות, בכל מיני מהדורות או בכל מיני עיתונים. אני מתנדב לצורך העניין להיות עיתונאי ל-20 שניות ולדווח מה היה כתוב בעיתון. אז אני מתאר לעצמי שהיה כתוב כך. אישה וביתה שלא הזמינו מונית בחברת מוניות מסודרת, אלא עלו על חפר שנסע ברחובות ירושלים, נקלעו למצב של חטיפה על ידי חמאסניק שהתחזה לנהג מונית תמים. הנהל הובלו אל אזור ביר נבלה, ושם היו רגע לפני שריפה, לאחר שקשרו אותם ונטלו את כל ממונם. אולם, תושייתו של שוטר מגב, ששם לב ובחיישניו העדינים, הבחין בתנועה משונה באחת החצרות, ובאומץ ליבו פלש פנימה וראה את שתי אנשים קשורות, ולגמרי לגמרי מבוהלות במצב היסטרי קטסטרופלי, ושתי מדורות מוכנות לשריפתן עד כלות, התנפל על המחבלים, הזעיק כוחות הצלה, ולאחר מאבק התגברו והשתלטו על המחבלים, שחררו את הנשים, ולאחר אשפוז קל והרגעה חזרו הנה לביתן. המשחררים אמורים לקבל צלש, ציון לשבח ואיתור מיוחד, בטקס מיוחד שיערך לכבודן על ידי מפכ"ל משטרת ישראל או מפקד משמר הגבול, עם איתור מיוחד לכבוד העלאת הפועלם על נס והבעת הוקרה על כך. עד כאן ידיעה בעיתון שיכול להיות אולטרה וסופר חרדי, בידיעה חדשותית אקטואלית שכולנו קוראים כמותה בדרך כלל, חוץ מבני תורה מוחלטים שבאמת ספונים לחלוטין בעולה של תורה, אבל לצערנו זה המצב, הציבור קורא ומתעניין ושומע חדשות, והציבור קורא כאלה ידיעות מהסוג הזה, בענייני כלכלה, ביטחון וכולי, מאות ואלפי פעמים בשבוע. ידיעות, 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 עובדות, סקירה, כתבנו לענייני, כתבנו לענייני, עובדות ופרשנויות. רבותיי, פעם אחת מגיע גאון וקדוש, אלוקי, איש זכה לא פעם לגילוי אליהו. שמעתי את זה מבנו, אבדל לחיים ארוכים, הגאון רבי אליעזר לופיאן, זצ"ל, שהיה חתנו של הגאון רבי מוישה שניידר, ראש ישיבת שניידרס ישיבה בלונדון. רבי אליעזר היה בנו של רבי אליהו לופיאן, אני זכיתי ללמוד איתו קצת, והוא סיפר לי ממקור ראשון מה היה באותו זמן, כשזכה אביו לאותו גילוי, אולי נספר את זה בהמשך, אולי בהזדמנות נוספת. כך מדווח לנו פעם אחת בספרו, הגאון והצדיק והקדוש הזה, רבי אליהו לופיאן, איך לקרוא ידיעות, איך לקרוא נתונים. אני רוצה לאור מה שהוא גילה לנו, לכתוב את הכתבה עוד פעם, אבל בעיתון אמיתי, שלא קיים היום. אבל לדעת שיש פרשנות אחרת, איך היה צריך לנסח את האירוע הזה שקרה בעיתון של היום, בניסוח של עיתון אמת, ולא העלם והחשכה. איך היה צריך לנסח את זה? בבקשה. אני מנסח את הכתבה העיתונאית בדיווח אמיתי, כפי שמגלה לנו, על פי בורא העולם, הרב לופיאן, כשמגלה לנו איך לקרוא עובדות. איך לקרוא עובדות. בבקשה, הנה הניסוח. באבון איסור ייחוד, המשולב באיסור חילול השם, נגזר על אישה וביתה מוות בשריפה. אולם, זכותו של הסבא, שהיה מגדולי לומדי המילי ומרביצי התורה בדורות האחרונים, שהאתיר במרומים ופעל בכוח התורה שאין כוח גדול מזה, מרבה תורה מרבה חיים, בזכותו של הסבא שפעל והאתיר והקדיש תורה להצלת ביתו ונכדתו, התבטלה הגזרה והדבר השתלשל באמצעות שוטר שלפתע, משום מה במרכאות לפתע, שומע כל בחש וכל רחש ומגביר את הערנות, פולש, מביא תגבורת והנעל ניצלו. עד כאן זכות התורה של הסבא הגנה להצלת הבת האלמנה שהייתה אמא של הקלה, והיא הגנה. זה בעיתון האמיתי של האמת הצרופה. אנחנו קוראים את זה צלש למגב. האם הציבור מבין באיזה שקר של עולם של העלם חיים, לא אנשים רחוקים, אנשים קרובים, ששקועים כל הזמן, כמו שהגאון הצדיק רבי דוב יפה אמר, כמו אותו אדם שאמר, בוא נהיה משוגעים לפתע, ונדבר כשתי משוגעים בבית שצאו לחולי נפש, מה קורה בלי אלוקות, בלי השגחת השם, מי אמור פה לנצח? לברבר ולפמפה מהבוקר עד הלילה בכלי תקשורת משחקים בנדמה לי, במקום לתת את השקפת האמת ולהגביר את המודעות לילדים. תדע לך, זכויות תורה, מצוות, מעשים טובים, זכות אבות, מביא לטוב. אבונות, המראת דברי גדולי דור, מביא לרע. פשוט ליישם את מה שאנחנו אומרים בעיקר מי"ג אל העיקרים, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, א' ב'. ואף על פי שלפעמים אני רואה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ספר איוב, אף על פי כן אני מאמין שהאמת הצרופה מתבצעת, ולבורא יש מכלול של עולמות, עולם הזה שהוא כחלום יעוף, ועולם הנצח שהוא הוא עולם הנצח, ולפעמים הוא משלם למישהו ומנקה אותו פה בעולם הזה, כדי לתת לו את האמת הצרופה של האמת של השכר ללא גבול וללא קץ. ולפעמים לרשע גמור שעשה פה ושם איזה טובה למישהו, הוא אמר שלום יפה למישהו שבאמת קיבל עידוד מזה, הוא משלם לסונה ולפניו להעבידו מן העולם הבא, על ידי שהוא משלם לו פה. אבל אני לא מבקש מבורא העולם דוח שייתן לי הסברים למה הוא מתנהל כך או אחרת. אני נברא והוא בורא, אני מונשם והוא מנשים. אני לא מבקש ממנו דיווחים. אני מודה לו על כל נשימה ונשימה. רק אני מביע את האמונה שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואני עושה את ההשתדלות. אבל אני בטוח שלא ההשתדלות גרמה, איך אמר הרמב"ן, ארבע מילים יסודיות, הגזרה אמת והחריצות שקר. הפעילויות, ההשתדלויות, הם שקר, כלומר, זה תשלום, כמו בזיעה תפך תאכל לחם. מה פירוש בזיעה? אדם אוכל באמצעות הזיעה? זיעה זה דבר נלווה לעמל של זריעה וקצירה ודישה. למה זה נקרא בזיעה? בזריעתך ובחרישתך ובקצירתך תאכל לחם. התשובה, הבורא מלמד אותי, כשם שאתה מבין שזיעה לא מביאה לחם, זיעה זה דבר נלווה לפעילות שלך, כך תבין שבעצם אני עושה את הכל. אתה משלם מיסים של השתדלות טבעית, אבל עליך להבין בהשקפה שאני עושה, רק נגזר פה בעולם הזה לבצע השתדלויות, והמשימה שלנו זה לקרוא את המסך, להפסיק לייחס לשוטר מגב, ולהבין מי באמת הציל לתורה של נתיבות המשפט. כך עלינו לראות כל אירוע, בין ביחיד, בין ברבים. מה שאמרתי, אלו דברי הרמב"ן, שכבר שרו על זה שירים, שיר, סוף פרשת בו, שרבי יחזקאל לוינשטיין הצדיק והגאון והקדוש חזר על זה אלפי פעמים. חר מצווה ללמוד את זה, אמר החתם סופר, כל שבוע. כל דברינו ומקרינו, הכל בגזרת עליון. להבין, ובצורה כזו אין מקרה וטבע, והכל פועל בהשגחה. ייתן השם שנזכה להפנים זאת, ונחיה בגובה, ברוגע ובשלוות נפש הבוטח. תודה וערב טוב.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.